יש איזה הלך רוח בציבור התורני שלוקחים את האמירה של חז"ל שמאז שנחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא לדעת תומות של הלכה, ובמילא צריך ללמוד רק מה שיש להם נפקא מינה הלכתית, זאת אומרת מה שיש לזה השלכות הלכתיות, סוגיות בגמרא שיש בהם נושאים הלכתיים, ונושאים המכונים אמוניים לא מתעסקים בהם בעולם הישיבות, וגם אם כן, אז זה נקרא שוש כשקופה או כל מיני מוסר, אבל התחום שנקרא לימוד אמונה הוא פחות בולט. אז מה שעשינו פה בפעם הקודמת, ראינו קצת את העניין של החשיבות והצורך ללמוד אמונה במקורות חז"ל, או ראשונים ואחרונים. אז מי שמחזיק את הדף בצורה הזאת שפה יש מעל בצד ימין, ראינו את זה פעם קודמת, אז אני יודעת וכאורם פה חדשים, צריך לעשות אותו שיעור קבוע הזה. ראינו פה במהר"ל, המהר"ל אומר בספר באר הגולה, לגבי העניינים שאנשים משתיקים את האנשים כדי לא לשאול שאלות. אז בואו נראה את לשונו. בשורה הראשונה, וכתב שם שאם לא יעשה כך ולא יקבל דברי החולקים עליו באהבה, רק ידחם. דבר זה בוודאי חולשת דבריו, שורים עליו שלכך דוחה דבריו. הגנת עולם יותר התקפה, כשאתה דוחה מישהו מלהגיד משהו מסוים, אתה רוצה להראות את עצמך שאתה חזק. כי החלש אין לו קיום עם המתנגד אליו, ולכך אין ראוי להרחיק שום דבר המתנגד אל דעתו לאהבת החקירה והידיעה. ובפרט, אותו שלא כיוון לקנטר, רק להגיד האמונה שאיתו, בא בן אדם ובאמת שואל אותך שאלה, באמת רוצה לדעת. אתה רוצה לסתום את הפה, שתוק, מה? איך? סיפרתי לכם פעם שעברה שהיו קבוצה של תלמידים מישיבה תיכונית פה במכון, לפני הרבה שנים, ואני לא הכרתי מה זה ישיבה תיכונית עד אז, והתחילו לשאול שאלות באמונה. אז אמרתי להם, רגע, אתם בישיבה תיכונית? היו שמיניסטים. למה שם לא שאלתם את השאלה הזאת? אז הם אמרו, ניסינו לשאול, 42, אסור לשאול, שאלות כפירה, אסור לשאול. יש כאלה מנסים, להשתיק את השאלות. אף אם הדברים הם נגד אמונתו ודתו, אין לומר אליו, אל תדבר ותסתום דברי פיך. גם אם מישהו אומר לך משהו מתנגד לך, אתה לא צריך להגיד לו, לסתום את הפה ולא לדבר. שאם כן, לא יהיה ברור הדת. אם אתה אומר לבן אדם לסתום את הפה, אין פה ברור של הנושא הדתי. ועד רבה, דבר כמו זה אומרים, תדבר ככל חפצך, וכל אשר אתה רוצה וחפץ לומר, לא תאמר אם היה אפשר לדבר, הייתי מדבר יותר. כי אם עושה זה שסותם את פיו שלא ידבר, זהו מורה על חולשת הדת, כמו שאמרנו. אתה מנסה לסתום את הפה של מי ששואל אותך שאלות, זה דווקא מורה על החולשה. ולכך דבר זה, הפך מה שחושבים קצת בני אדם. כי חושבים, כאשר אין רשאי לדבר על הדת, הוא חיזוק הדת ותוקף שלו. לא שואלים, לא יודעים, לא כואב, חושבים שזה חיזוק הדת. ואין זה כך, כי אלם דברי המתנגד בדת, אין זה רק ביטול וחולשת הדת, כאשר אומרים סגור מפיך מלדבר. אנחנו רואים פה במעל שאל לנו, אם מישהו בא באמת, הוא לא בא לקנטר, אלא הוא בא באמת כדי לשאול, אז אתה צריך להגיד, להתייחס אליו, לדבריו. אפרופו לקנטר, אתם מספר בדיחה, אני אומר, הייתי במילואים והייתי ככה בהופעה של דוס כזה, כיפה, זקן, ציציות, והייתי בפלוגה אילתית, עושים מילואים בפלוגה אילתית, כי גרתי באילת, והגיע לשם למילואים בחור חדש שלא הכיר אותי. אז הוא, אחד, אני זוכר איך, אני הולך שם בבסיס באזור אילת, הוא רואה אותי ככה מדהים וזה, אומר לי, בונה, 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 חייל במבטא כבד. ראיתי שהוא רוצה להסתלבט עליי, אז התלבטתי אם נלכת אליו או לא, לא יודע, מצד זה. הלכתי למדגשתי, אמרו, כן. אבל תגיד, אתה לומד בישיבה? אמרו, כן, אני נמצא במכון מאיר בירושלים. אפשר לשאול אותך שאלה? לא. שאל, לא יודע, אני יכול לענות, אבל שאל. תגיד, איפה כתוב השוער הראשון בתורה? תקבל שוער בכדורגל. ואני הכרתי את זה בילדותי, היינו עושים בדיחות, וכתוב במגילת אסתר, ומרדכי עומד פתח השער. עניתי לו. הוא התבאס, כי הוא רוצה לשאול שאלה, ואני לא... אפשר עוד שאלה? איפה כתוב הקרן הראשון בתורה? קרן, צורת בעיטה בכדורגל, לכל מי שמרכיב עם מחשבים ולא בכדורגל. אמרתי לו גם, והיה להם קרן לעמו. הוא התבאס. ואז הייתה לי הברקה מקומית, באמת לא תכננתי אותה, אבל איזה סייעתא דשמיא כזאת, כי ראיתי שהוא צריך לסלבט לא על דני של חתון, אלא כאילו אני מייצג את התורה מבחינתו. זה היה מצידי כבוד התורה. אמרתי לו, אפשר לך שאלה? וכן. אמרתי לו, איפה כתוב הדאבל פס הראשון בתורה? הבן אדם התייבש פעמיים. פעם אחת, הדוס ממאה שערים, אומר לו דאבל פס, את המילה דאבל פס. פעם שנייה, הוא לא יודע מה התשובה. מה שהוא עושה לעשות, יקרה לו. אמרתי לו, אתה לא יודע? הוא אומר, לא, 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 לא. אמרתי לו, משה קיבל, תורה מסיעה, בסדר, שהוא השוע, סקיד עם הנביאים, והלכתי. הלכתי איזה 10 מטר, אני רואה, מאובן עומד מולי. אז יש אנשים שבאים לקנטר, אז לא לגביהם דיברנו. אבל בא בן אדם באמת לשאול לך שאלות. עכשיו, תמיד, תמיד, תמיד צריך את מידת הענווה, באמת הוא לא יודע מה התשובה. כי לפעמים יצר הרע, במיוחד צריך חוזרים תשובה בהתחלה, שנמצאים יום אחד במכון מאיר, חוזרים הביתה, כל המשפחה חושבים שמינימום הוא סגן אלוקים. מינימום. ודאי שיותר מזה, אבל זה המינימום. ואם הוא סגן אלוקים, צריך לדעת את כל מה שכתוב בתורה, וכל הקושיות של כל הדתיים, וזה, ולמה אלה זורקים אבנים שבת, ולמה זה, ולמה, כל הקושיות שבעולם. עד לפה זה מאוד חצי בסדר, שחושבים עליך ככה. הבעיה שאתה גם חושב ככה. אתה מנסה לתת תשובות מהמותן ומהשולף, ודברים לא נכונים, אני מוכר את עצמי בהתחלה, שואלים, והייתי נותן להם תשובות לא נכון, קל לענות להם משהו. אז, גם צריך לדעת הענווה, למד לשונך לומר, אני יודע כשאתה לא יודע באמת. וזה לא בושה להגיד לבן אדם, תשמע, שאלה יפה אתה שואל, אני עדיין לא למדתי מספיק, אני רק יום אחד במכון מאיר, ונלמד, ואם שאלה טובה, נחלבה אותה ביחד. אבל הגישה צריכה להיות כזו שאתה קודם כל לא מפחד לשאול. וגם מישהו צריך לשאול. יש יש סיפור בגמרא על ריש לקיש. ריש לקיש היה מנסם את הבריות. היה טיפוס בשפתנו גנגסטר. היה עומד בצמתים של דרכים, ו-Your Money or Life, או שניהם ביחד. טיפוס ככה רציני. יום אחד רבי יוחנן, שהיה גדול המורה לארץ ישראל, הולך בירדן, לשחות בירדן. רואה את ריש לקיש, עושה סלטות בירדן. היה כנראה טיפוס חזק. אמר רבי יוחנן, חילך לאורה איתה. הכוחות שלך, בוא נטעל אותם נכון לכיוון התורה. אז אני שואל אתכם עכשיו, בואו ניקח את הרב הראשי לצורך העניין, ולא משנה מי, איזה רב שאתם רוצים, והוא הולך ופוגש את העבריין הכי גדול בארץ. ולא משנה שמות, בלי שמות של משפחה, שום דבר. ואומר לו הרב, לאותו עבריין, חלך לאורייתא. עכשיו, אם העבריין הזה הוא ספרדי, הוא ינשק לרב את היד, הרב, עזוב אותי, תן... לשים את היד על הכיפה ושאו את היד. אחות או יותר, תיחסות כזאת, או אשתוק, או משהו כזה, הוא יגיד, לא, רב, עזוב, אני שקר כל כולי בממתת שערי גניבה, שערי גזל, שערי זה. פחות או יותר. אבל תראו מי זה ריש לקיש. ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, כי רבי יוחנן יפה, אמר לו, הוא אמר לו, חלך לאורייתא, אומר לו ריש לקיש, יופייך לנשים. להגיד דבר כזה לרב הראשי, צריך עזות. זה ריש לקיש. אמר לו, רבי יוחנן, שמע, יש לי אחות יפה. יותר ממני אפילו, אם אתה חוזר בתשובה, אני אדאג לשידוך הזה. באמת, נעשה השידוך והתחתנו. לימים היו חברות הרבי יוחנן וריש לקיש, למדו ביחד. ועלתה ביניהם, היה ביניהם ויכוח על סוגיה מסוימת. ריש לקיש אמר סברה מסוימת, ורבי יוחנן אמר אחרת. והקפיד הרבי יוחנן, ויש לקיש נפטר לעולמו. רבי יוחנן מצטער. רבי יוחנן מצטער. למה מצטער? אין לו חברותה. יושב לומד, הוא החכמים שהוא מצטער, הביאו לו חברותה. הביאו לו בחור ישיבה, בייניש, רציני מאוד. למה? כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, החברות היה אומר לו, נכון, כבוד הרב, מה שאתה אומר, זה משנה במסכת כלים, פרק ד' משנה ה'. וכשון הגמרא, תלה דמסייה. מביא לו משהו שמוכיח את דבריו. אחרי כמה זמן, תמאס רבי יוחנן, זרק אותו, הולך מפה, לא רוצה לראות אותך. אבל אתה לא מבין מה היה לימוד של אמא יש לקיש. על כל סברה שאמרתי, 24 קושיות הוא היה מקשה עליי, יש לקיש. וממילא הייתי מתחדד יותר, בלימוד. מה אתה אומר לי, יס, 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 יס? הוא הולך לדרשת שבת הגדול. הרב מדבר שעה, בסוף אביך היה בנחקשיה, קדיש, והולכים הביתה. פה צריך עוצמה של תורה, התמודדות, ששואלים שאלות, ואתה עונה ומתרץ ומנסה להבין. ויש ביטוי כזה בשם הרב קוק, כדי לחדד את הדברים עצמם, שהוא היה אומר, אם לא היו לי מתנגדים, והיו לו הרבה מתנגדים, אבל הוא אומר, אם לא היו לי מתנגדים, הייתי קודם מתנגדים בכסף. כי מתנגד מברך על עצמך את האמת שלך. אתה לא צריך לפחד משאלות. אם אתה באמת, באמת, באמת רוצה לברך את האמת. הרי את הטיפוס כזה שם לך מחסום כזה, ראש בלטה, לא מעניין אותך כלום, אתה הולך כסוס עלי קרב, ולא מעניין אותך כלום, טוב, גם החיים שלך יראו ככה. אבל אם אתה אדם שמוכן להתמודד עם האתגרים, אתה לא מפחד משאלות. ואתה לא תגיד למתנגד לך, סתום את הפה. ואתה תתמודד איתו. אז אנחנו רואים פה, קודם כל במעד, הגישה צריכה להיות שלא מפחדים משאלות. קושיות לא מתים. לא מתים, אל תדאגו. זה לא... קושיות לא הורגות. יש סיפור כזה חסידי שאיזה אחד שלח קושייה לגאון מווילנה. שלח לו מכתב. אמר לו, כבוד הרב, אני כבר שבועיים לא ישן, נתקעתי באיזה קושייה במסכת פלונית. לא מסוגל לזוז עליו. לא יכול להתקדם בלימוד. שלח לו הגאון מווילנה, ראה להלן, מקורות, כתובות, דף זה וזה, תוספות דיבור מתחיל, טטטן. יצא לו כמה מקורות. הוא קיבל מכתב, רץ מהר לספרייה, פתח את הגמרא, סרט כתובות, דף זה, הוא היה תשובה. לא עונה לשאלה. הלאה, למסכת הבאה, כל מה שנותן לו זה כמה מקורות, כלום. לא יודע מה לעשות. הלך ל... יש אומרים שהוא בא לגרון, ועיקרון חשוב. הוא לא, אין פה תשובה. הוא לא שם את הלב מה כתוב בכל תוספות. איך כל תוספות מסתיים שם? באות צדיק עין או צדיק עין ג'. כלומר, צריך עיון או צריך עיון גדול. ומה קורה אחריו? עוד תוספות אחד. הוא לא נתקע שם ונעצר. כי מקושיות לא מתים. נשאר יפה עם מקושייה, אז מה? אז יש קושיות, לא צריך, לא סוף העולם. אז זה דבר שהיינו פעם שעברה. דבר נוסף שראינו, והיא נקודה מאוד חשובה, באמצע יש את הכוזרי, אתם רואים? ואין אני טוען ואומר בהחלט חלילה לי מאל, כי כוונת העבודה הזאת היא סדר הזה אשר אמרתי. להפך, אין נכון נעלם הדבר ונעלה מזה. אומר אני, תורת האלוקים היא מי שקיבלה בתמימות, בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. אך מי שנטע מן המדרגה העליונה הזאת אל המחקר, מוטב לו כי יבקש טעם לדברים האלה, אשר יסודה בחומה אלוקית, מאשר יעזבה מסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לעבדות. זאת אומרת, אומר על זה, עדיף האמונה התמימה השלמה מאשר המחקר. אבל מי שנטע כבר אל המחקר, הוא לא יכול להישאר באמונה התמימה, מה שקרה תמימה, לצורך העניין. ותכף נראה גם למה. למטה גם ראינו פה את הרמב״ם, הרמב״ם אומר דבר חשוב, יש כאלה צועקים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. שמעתם קבוצות כאלה שאנשים צועקים, שרים בקולי קולות, הקדוש, אנחנו אוהבים אותך. אז בואו נראה מה הרמב״ם מסתייג במילת האהבה הזאת, הסתייגות קטנה, הוא לא שהוא חולק עליה, אבל בואו נראה. דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד כראוי. ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב משהו, כל הזמן איתו, עד שהוא דבק בזה. כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו אומר פה הרמב״ם עיקרון מאוד חשוב. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. חבר'ה, הדברים האלה כתובים לא בספר אמונה של הרמב״ם. לא במורה נבוכים. לא בפירוש המשניות, לא. זה כתוב ביד החזקה בספר הלכה. זאת אומרת, זה הלכה. זה נלקח מהלכות תשובה. זה לא איזה רעיון המלצה, זה הלכות ברמב״ם. אז אומר הרמב״ם ככה, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעת היא אהבה. אומר הרמב״ם, יש קשר בין דעת השם לבין אהבת השם. יש קשר ביניהם. אבל הרמב״ם מבין שאנחנו פה, חלקנו מתפלפלים עם המילה הזאת, אז הוא מנסה לתעל אותנו נכון בהבנה. אם מעט, מה אתם חושבים מעט? דעת השם. אז מעט אהבה. ואם הרבה, מה? דעת השם, הרבה אהבה. יוצא פה שכדי לאהוב את הקדוש ברוך הוא הרבה, צריך לדעת הרבה. ואם אתה יודע קצת, אתה אוהב קצת. לפיכך, צריך האדם לאחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות, המודיעות לו את קונו כפי כוח שיש באדם, להבין ולהשיג כמו שבאנו בלכות יסודת תורה. התביעה היא לא לכל אדם, יש בני אדם עם הבנות אחרות, הכרות אחרות, אדם יותר חריף בשכל, אדם פחות חריף, אבל לפחות צריך לדעת שהפרופורציה של האהבה היא קשורה מאוד מאוד בקשר ישיר לנושא של ידיעת השם, ואי אפשר זה בלי זה. עכשיו, היום אחר כך נושא תספורים האלה בצורה קצרה יותר. סיפרנו פה שני סיפורים, סיפור אחד על רבי יצחק ברדיצ'ב, שהוא יום אחד, זה מופיע פה בדף מאחורה, אני אגיד את זה במהירות ככה כדי שלא נתעכב. אחרי החתונה הוא נסע לרבי שלו, והחותן שלו שלח לו מכתבים, תבוא, אחרי כמה זמן הוא מגיע הביתה, שואל את החותן, איפה ראית? הייתי אצל הרבי שלי, מה עשית? הוא אומר לו, למדתי שיש השם בעולם. צחק עליו בכך ואמר, צעק למשרתת, רייזל כמהיר, בואי רייזל, יש אלוקים או אין אלוקים? הוא אומר לו, בטח שיש אלוקים. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, היא אומרת שיש אלוקים, ואני יודע, יודע שיש אלוקים. זה מופיע פה למטה, בסיפור הזה מופיע בזה. סיפור נוסף, אותו עיקרון, מופיע גם למטה בעוד סיפור עם הרב קוק, שהרדווז היה רב של צפת. הוא אמר, תשמעו, הוא יצא נגד אנשים שיצאו נגד הרב קוק. למרות שהוא חלק עליו מאוד, אבל הוא מאוד כיבד אותו, היה ביניהם יחס מאוד חיובי, אבל הוא מאוד חלק עליו בהרבה תחומים. אז הוא יצא נגד אותם מקנטרים, אבל אמר להם, תשמעו, אני במחשבות של הרב קוק, אני לא מגיע לזה. אני תנו לי להישאר באמונה של סבתא שלי. ככה הוא כותב. כתוב פה הסיפור בשם הרב צבי יהודה. אז הרב קוק ענה לו ואמר לו, הסבתא שלך מן הסתם, מנוחת העדן, היא צדיקה גמורה. אבל עם הרעת שרם של סבתא שלך, אי אפשר להנהיג את עם ישראל. אתה לא יכול להיות גדול הדור עם אמונה תמימה. צריך פה דעת באמונה הזאת. העיקרון מאוד חשוב שאל לנו לזלזל באנשים שהאמונה שלהם היא לא מתוך דעת. אין פה מגמה להפסול אנשים, זאת לא כוונת המשורר ולא הכותב, אלא כוונתנו מבחינתנו אנחנו עצמנו, שאנחנו נמצאים במציאות שבו כל העניינים, המדע והטכנולוגיה, הכל מתפתח, אבל מצד שני אנחנו משאירים את תחום האמונה מוזנח בצד ולא מתפתח בכלל. וזה לא שייך. אדם יכול להיות מבריק בתחומים של מדע ומחקר, ובצד האמוני הוא אמונה של סבתא שלו. זה לא מסתדר. כי למה? אז בואו נראה. בצד שמאל יש פסקה של הרב קוק. האמונה היא תאורה כשהיא מלאה רגש פנימי בלי הונאה עצמית, בלא פניות זרות. ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. מתי האמונה היא שלמה ותאורה? כשהיא מתיישבת אצלך במכלול האישיות שלך, ואתה לא מוצא שום סתירה מאחד בכוחות הנפש שלך, לא ברגש ולא בשכל ולא בדמיון ולא בשום דבר. יושב אצלך טוב. כך הרב מגדיר מה זה אמונה, שאתה נמצא במציאות שלמה. אז אומר פה הרב, האמונה היא תאורה כשהיא מלאה רגש פנימי בלי הונאה עצמית, בלי פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רבה בהשכלה, אינה מעכבת. בסדר, אז אתה לא יודע. ומכל מקום, מי שכונן בשכל לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי, ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת, ואם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. זה תסכול נפשי מסוים שיהיה אצל אותו אדם, הוא יחיה, הוא ילך להתפלל אפילו, אבל זה כעסים, וזה חוסר שמחה שיהיה אצל אותו אדם, כי אצלו התחום האמוני נשאר מוזנח בצד הלימודי הכרתי, וממילא זה יופיע. זה יופיע בצורות מסוימות, בהתנהגויות שלו, אפילו בשלום בית שלו, אפילו ביחס שלו לילדים, בכל מיני תחומים זה יופיע. כי יש שם איזה משהו שהוא לא שלם בהופעת האישיות. בצד ימין למטה אותו עיקרון, חטא עצום הוא למי שהוא בר דעת, ויכול לברר את ייחוסו לכל ענייני הרוח היסודיים, לאור נשמתו, לדעת השם, ליסוד האמונה, ולכל ענפיה ופרטיה בשכל צלול וברוך. אז חטא עצום הוא שיהיה עוזב את מתת אלוקים זה, ויהיה מניח את עצמו לצלול בים האחור של דמיונות, שהמציאות תמיד מטפחת על פניהם. אני זוכר בתור ילד קטן, אבל כשהאסטרונאוט הראשון נחת על הירח, ניל אמסטרונג, אומר לי, קראו לו. מה? לא ידעתי, אז
אסטרונאוט
חדרה,
וזה לא
לא זך. אז הרבה מהציבור הדתי היה במשבר אמוני, כי בבקעת לבנה אומרים, כשם שאני עומד כנגדך ואני יכול להגיע בך, אז זה סימן שהבנם לא יכול לגוע בהריח, אז אף פעם לא, והיו טענות כאלה, אין, לא מגיעים להריח. מי שכאילו הייתה לאמונה לכאורה שלמה, לא נוגעים. עובדה, כי התפילה יותר חזקה. אז זה יכול להיות. אז היו הרבה ממשבר, הייתי ילד קטן אמנם, אני זוכר שזה עשה משבר צדדים. אז איך זה יכול להיות? אז מה, התפילה לא נכונה, התפילה לא נכונה.
המשבר אני חושב היה יותר אצל ניצולי שואה, לא אצלנו הצעירים, יותר אצלהם זה רעי.
למה דווקא שואה וגם אנשים אחרים? מי שנקד בשיטה, שהוא לקח את התובנות ה...
הם נתקלו פעמיים, אנחנו נתקלנו פעם אחת, אני חושב...
כן, אבל אני מדבר גם על הפלג האחר, הספרדי, לא רק האשכנזי, שלשמחתנו לא חווה את העניין של השואה. זה היה אצל כל מי שיחס בדברים, זוכר את התקופה הזאת, שאנשים אמרו, אין, לא הגיעו לירח, לא יכול להיות, כי יש את התפילה. ואז כשהוא נחת על הירח, נוצר משבר. יש פה משבר. מה עושים? עושים דבר אחד. כי לא דבר ריק הוא מכם, בתורה כתוב ריק בלי יוד. אומרים חז"ל, אם הדבר ריק הוא מכם. אני מספר בדיחה, היה לי חברות פה במכון כשלמדתי, יוסי ענן. אז כשהגענו לאיזה תוספות ולא הבנו, אז הוא בשלב מסוים היה לוקח את הגמרא ומנער אותה, אולי ככה יבין יותר טוב. אמרתי לו, יוסי, זה לא ככה, זה ככה, זה לא פה, עוד יותר אותיות, צריך פה להזיז משהו. אלא מה שאתה קורא בעניין של ברכת לבן במקרה הזה, ההבנה שלך היא לא נכונה, כי לא למדת את זה מספיק ולא לא חקרת את זה מספיק. אז ממילא, גם דברים אחרים. אני זוכר, הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, סיפר שפעם אפילו אחד המקובלים הגדולים, מעניין, אני אגיד את שמו, מצד כבודו, היה בקושייה גדולה. הוא אמר, וואי, עכשיו מגיעים לירח, ומה יהיה? וימצאו שם חיים, ואז אמר לו הרב אליהו, אין, לא מוצאים שם חיים, הוכיח לו את זה דברים, ירגיע אותו. היה יותר צעיר, כי היה מבוגר ממנו בגיל הרבה. אבל זה בעיה, שמי שלא לומד, ממילא כל המהלכים עצמם לא שלמים אצלך. אז בואו נראה פה את הפסקה בצד שמאל, פסקה שנכתבה ברוח הקודש ממש. הרבה דברים נכתבו ברוח הקודש, אבל פה בצד שמאל, יש פה תהליך סוקר של בני משקים, אפרופו קיבוצניקים. אומר הרב, הציורים המדולדלים שבאמונה ובהשקפות הרוחניות מחלישים את כל הכוחות הגשמיים והרוחניים, משביטים את שמחת החיים ומאפילים את זוהר השכל. זה שיש התובנות האמוניות לא שלמות, זה פועל על כל האישיות. מה זאת אומרת? אני תמיד מביא את המשל שיש נורות הלוגן כאלה שיש להם שני. ככל שאתה מעצים את או מראית ההתנגדות של הזה, אז ממילא האור יותר חזק. דימר. לא, יש פה אנשי מקצוע. דימר. אז אתה מסובב, וזה מעצים את העוצמה. כך פה. ככל שההבנות האמוניות הן יותר קטנות, ממילא כל כוחות החיים שלך הם יותר חלשים. אתה נמצא ב-6 וולט, אתה חושב 6 וולט, רץ 6 וולט, שמח 6 וולט, הכל. אתה שם עוצמה יותר גדולה, אז אתה גם תהיה, תשמח 220, תרוץ 220, תחשוב 220. יש קשר בין ההבנות האמוניות להופעות של כוחות החיים של האדם. זאת הנחת היסוד. עוד פעם, הציורים המדולדלים שבאמונה, הוא בהשקפות הרוחניות, אותם ציורים מדולדלים, מחלישים את כל הכוחות, הגשמיים וגם הרוחניים, משביטים את שמחת החיים, ומאפילים את זוהר השכל. אז מה מסתכלים עכשיו אנשים? הם רואים שיש אנשים עם כיפות על הראש, והם לא שמחים, הם לא יוצרים, הם לא פועלים. הם יושבים ואומרים בעזרת השם, השם יעזור, אבל אתה לא עוצר, לא רואה מהם כלום. אז מה קורה? אבל מה שרוצים המוני המשפיעים, כלומר מחנכים, לרפות שברים הללו על ידי השכחת שם השם. בואו נעיף לאנשים על את הכיפות, כדי שיהיו אנשים יותר יוצרים, יותר פועלים, יותר עושים. אומר הרב, אותם אנשים אינם עושים מאומה. למה? רק לשעה יופיע איזה חיזיון של שיכרון הדומה להתעוררות של חיים ברוח ובחומר. זה קרה, ציינו הרב, בהרבה תנועות של הקיבוצים, שלקחו אנשים וראו, יש לי אצלי בבית דגמיות כאלה, איך עובדים עם נוער כדי להסיר אותו מהאמונה באלוהים שהיא גורמת לו לחולשה. יש לי מקורות דפים וכתבו את זה, הביא לי אחד מישהו מהקיבוץ השומר הצעיר, אחד הקיבוצים, לא משנה, הביא לי ממש שמע בני מוסר, אבל כתבו ממש עם תגיות והכל, והכל היה, המגמה היא להראות לו שזה לא שלם וצריך ללכת למשהו חדש יותר מודרני, זה לא שייך לתקופה הזאת, הכל כדי להשכיח, כדי, מבחינתם זה היה כדי ליצור אנשים פעילים, והייתה, וברוך השם, עשו הרבה, במובן מסוים, עשו הרבה דברים טובים, יצרו פעילות מאוד חשובה. אומר הרב, תבינו, זה נכתב לפני 90 שנה, שהתחילו כל המהלך של התנועה הקיבוצית. אומר הרב, זה לא עזור לכם כלום, רק לשעה, שימו לנו ללשון, רק לשעה יופיע איזה חיזיון של שיכרון הדומה להתעוררות של חיים ברוח ובחומר. זה ידמה לנו כאילו יש פה התעוררות של רוח וחומר. אנחנו מדברים על עם של נצח, על מהלכים נצחיים, לא על דברים זמניים. ומה יקרה? אחר כך יתבע נפש האדם הפרטי והכללית אל בול חייו. היה את התקופה, היום כבר הפסיקו עם זה, אבל בזמן שקצת אחרי שחזרנו תשובה, הייתה תנועה שקראו לה קסח, ראשי תיבות, כתות סמים חזרה בתשובה. תנועה קיבוצית הקימה, אתה לא יודע למה הפסיקו, כי זה גדול עמדו בלחץ של שלושתם. אבל אני זוכר את התקופה הזאת שהייתה היה פה. איך אמר לי פעם בחור באחד הקיבוצים, שלמד במכון, היה באחד הקיבוצים, אז הוא אומר, היינו שם, הייתה קאט שמה, והתאבדו קצת, והיו שם סמים בתקופה, לא כמו שהיום, זה לפני 30 ומשהו שנים. היה שם סמים והכל. אז כל פעם שעברנו שם בקיבוץ, אז כל המבוגרים ככה הקמו את האף. הסתכלו עלינו בצורה שלילית, אבל לא דיבור. התחיל לחזור בתשובה, הגיע עם כיפה לקיבוץ, ניגש למזכיר הקיבוץ ואמר לו, אתה עם הנוער לא מדבר. עד הסמים וזה אין בעיה. לא, יש בעיה, אבל פתאום עם כיפה, אתה לא מדבר עם הנוער. לא, עד לפה. אבל אומר הרב, אחר כך יתבע נפש האדם הפרטי והכלי את עלבון חייו. וישוב לאותן המושגים הרוחניים שהזניחה. תהיה חזרה בתשובה, אבל חזרה בתשובה לסבא של 200 שנה אחורה. וזה מה שקרה בהרבה תנועות קיבוציות, שדווקא חוזרים בתשובה הלכו למהלכים, לא מיעוט מאוד מאוד הלך למהלך של עם התחייה הלאומית, אלא חזר לתורת הגלות. הרבה מאוד. כי נפש האדם היא צמאה. אז מה קורה? וישוב לאותן המושגים הרוחניים שהזניחם. ומתוך שבכל משך השכחה לא עיבד אותם, יופיעו לפנינו בצורה קדועה כמאז, ובעוד יותר תשטוש מפני העיזבון וחסרון ההסתגלות שנתרבה לזמן הסליחה. היה פה יהודי אחד, זוכר, פה ישבנו פה, יהודי פה אברך במכון עכשיו, יפתח שיין, אבא שלו היה סמח"ט בצנחנים, היה מזכיר הקיבוץ, גזבר הקיבוץ, הסבא הקים את הקיבוץ, והוא היה מהאנשים הפעילים, והבן שלו, אחרי הצבא, עזב, היה 18 שנים בניו יורק, בארצות הברית, עסקים, הכל. וברוך השם הוא חזר בתשובה ובא למכון ולמד. אני לא אשכח, אני חשבתי פה ליד האבא, אנחנו ביחסים טובים עם האבא, אז הוא אומר לי, אני מודה למכון מאיר, שיחזיר לי את הבן הביתה. כלום לא יחזיר אותו. מה תגיד לו, ביטחון? משהו יותר טוב, כסף יש לו שם. מה תחזיר אותו? אבל תורה מחזירה, עם תורה בריאה. על כן, אז מה, אם הבעיה היא בעיה בעיקרון שלה, שבואו לא נשכח מאיפה יצאנו, מציורים מדולדלים באמונה. על כן, רק הצעה אחת היא להגברת כוח החיים החומריים והרוחניים. לכל הכם, להתעמק יותר ויותר באלה מושגי הקודש העליונים, עד כדי להנביע אותם יותר מקום העליון. ואז ישיבו רק הם את כל זיו החיים, את תואר הרוח, את כל ברק השכל, את כל זיו המוסר, את כל נועם האהבה והאושר אל כל האדם. וישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ לכם סלע. וכל היקום יתעורר לתחייה, כל כוחות הטבע ימלאו תפקידם, וכל החיים יצעלו בכל קרבם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוקים אלוקינו, יברכנו אלוקים, ויהי אורתו כל אפסי ארץ. יש פה ניתוח של מהלך של 90 שנה האחרונות, ומי שככה רואה את זה כמהלך, רואה את זה. וזה נכתב לפני שהתהליך היה בדאון, שם כשהכל התחיל לפוצץ, הוא אומר, אל תתלהבו. זה לשעה, זה שיקרון ברוח וחומר, אבל זה לא בונה. הייתי לא מזמן באחד הקיבוצים, באזור הכנרת, היינו שבת שלמה שמה. אומר לי, הבחור, חתן מהמכון, בעל תשובה מהמכון, היינו שם שבת חתן, אומר לי, אתה רואה? גני ילדים סגורים. אין גני ילדים. הסבים, מסביב. אין גני ילדים. אין, הנוער לא חוזר. אף אחד לא חוזר. שום דבר. וזה היה ממש מצמא, אתה רואה הסבים מסביב לבנה שהיה גן ילדים של הקיבוץ. וכן על זה הדרך. לא, אני בכאב. אז היום מחפשים כל מיני דברים כדי להחזיר את הדברים עצמם. אבל אב קוק ראה את התרחיש הזה עוד מההתחלה. הוא אומר, זה תקופה מסוימת. ההתלהבות של הזה, דור, שתיים. ואחר כך זה נגמר. כי למה? כי הבעיה היא בעיה של המזון לנפש. לא תיתן מזון לנפש, זה לא יעזור לך כלום.
פשוט מקל וגזר, נקודה. זה מקל וגזר.
אם אין חמור לעבוד איתו בשדה, אם אתה לא יודע, אתה
לא בסדר אליו, אתה לא מגיע לנפשו, בלי מקל וגזר, הוא לא זז. תראה, אלמיהו, זה הנביא אלמיהו. מה? זה
הסתכלות
שלך, כל המצב
הזה של הקיצוצים. אתה שואל או אתה
מקשה? לא, אני מקשה.
כן.
אני אומר שזה התחלות של המכון הזה, זה התחלות שלך, מתוך הנקודת מוכן שלך. הקיבוצים יעני, מה שחסר בהם, אתה לא יודע באמת מה חסר אצל האנשים. גם אצל החילונים יש שבוע.
טוב.
בהחלט.
רגע, שנייה. תן לו לקשות קודם כל.
סליחה.
תן לו לדבר.
סליחה.
ודאי שיש רוח. אני אומר את הדברים בצבם, מה שהרב קוק כותב פה. אין ספק, הרוח חסרה, ויש רוח. אדם מחפש רוח, כי אדם בלי רוח. אבל הייתה תקופה, לפחות בכל מהלך של הקיום של הקיבוץ, שלא לא, 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 לא הייתה נטייה לצד הרוח בתקופה של הקמת. איך סיפור שהיה, היה גדוד העבודה. היה באזור עמק ישראל. מה? שנייה, תן לי לסיים את הסיפור, ואז נשמע, אנחנו דנים. ושאחרים גם ישמעו. אז הרב צבי יהודה ספר, גם הוא היה קשור מאוד לחלק מההנהגה של התנועה הקיבוצית, והוא נסע יום אחד לעמק ישראל, וישן שם באוהל. ובבוקר הוא קם והניח תפילין. עבר שם אחד מהאנשי גדוד העבודה, ועשה לו ככה בצורה זלזלנית. אתם עבדים לרוח, אנחנו עבדים לחומר. ככה ממש בצורה מזלזלת לרב צבי יהודה. היה מאבק. עכשיו, אין ספק, הרב ראה את זה כשהתהליך מתחיל בנסיקה הזו. והוא אומר, תשמע, כל מה שנעשה היום בתנועה הקיבוצית, בהרבה מובנים של הצד האידיאולוגי, ההפרטה היא חלק בתהליך עצמו שנוצר. ודאי שיש צדדים רוחניים, מחפשים רוח. כל אחד מוצא לעצמו מובנים. אבל הרב אומר, יהיה צמאון, אתה לא יכול להתעסק רק עם החומר. יהיה צמאון. הרי היום אדם כל מרווה את הצמאון שלו, כל אחד בדרכו שלו. חלק הולכים את זה, אז קראנו לזה קטות, סמים וחזרה בתשובה. כל אחד והגישות שלו. אבל אנחנו מדברים מהצד של, כמו שאתה מבט של מכון מאיר, של הרב קוק, של התורה, שמה שחסר פה זה הצד האמוני. הנפש טובעת, נשמה זועקת, אבו מים, אבו אור, אבו משהו. זה שאנשים מוצאים את הצימון, מרווים את הצימון הזה בכל מיני דרכים אחרות שמספקים אותם בשלב הזה, לפחות לפי הרב קוק, זה יספק אותם בשלב הזה, זה לא יספק אותם. זה לא יהיה לנצח. הצימון הזה הוא, ואנחנו רואים את זה בהרבה מובנים, בכל מיני מישורים, שהדור עצמו היום, ואני מדבר גם ברמה האישית וגם ברמה, לאו דווקא בתנועה הקיבוצית, גם בהרבה מקומות אחרים, וגם בהרבה מובנים בתנועה הקיבוצית, מתוך היכרות של כל מיני אנשים שנמצאים שם, במקומות האלה, הרבי אלישע וישליצקי, או כל מיני אנשים שאלה שבתנועה, בנסיעה, לא בתנועה. הם נמצאים במקומות האלה, ואתה רואה שיש צמאון היום. צמאון. צמאון לרוח. הצמאון קיים, אני מקווה שבזה אתה מודה. צמאון קיים. עכשיו, יש כל קבוצה מרווה את הצמאון שלה בכל מיני מובנים. אבל הרב נגע בתהליך עצמו כשהוא התחיל בתחילתו. אני מדבר על 90 שנה, בערך דגניה 90 שנה, לא? זה הקיבוצים הראשונים, פחות יותר. בתקופה הזו הוא כתב את הפסקה הזאת, פחות או יותר 90-100 שנה. הוא כתב את הפסקה הזאת. כשהתהליך עצמו, בכלל הייתה מציאות שונה לגמרי. הוא אומר, תשמעו, אל תדאגו. מה שיהיה מהלך של בנייה והחול, זה לשעה. כי נפש האדם, וזה לשונו, נפש האדם תטבע, נפש האדם הפרטי תטבע את אלבון חייו. אז באמת, יהיה מהלך מסוים. חווים אדם הרבה צימונו וזה מספק אותו, תבוא עליו ברכה, אנחנו לא נלחם באף אחד. אנחנו רואיות ואנחנו אמונים על הצד האמוני, ואנחנו מבינים, לומדים, ומשערים שעם ישראל חוזר לעצמו. זה תהליך שיחד עם החזרה לארץ, תהיה חזרה אל העצמיות שלנו, את כל התהליכים עצמם. זה עניין של זמן. ואני אומר לך, זה לא רק ברמה הזאת, אלא בהרבה מקומות. ואיך אמר הרב אלישע וישליצקי? הוא אמר פעם, יש תפקיד מיוחד לתקשורת. כתוב, אין בן דוד בא אלא בעסך הדעת. התפקיד זה להשיח את הדעת היום בהרבה מקומות. ואני מדבר לך מקומות שכלפי חוץ הם מוגדרים כמקומות אנטי דתיים. אזורים כמו צפון תל אביב ואזורים כמו רמת השרון ובמוצער. וכלפי חוץ יש מלחמות קשות מאוד. אידיאולוגיות עם התורה ועם האמונה ועם הכל. אבל זה כלפי חוץ. והמישורים היותר פנימיים, יש חבר'ה מאלי שנמצאים בבתי ספר באזור רמת, והם רוצים יהדות בבית ספר לילדים. הם רוצים את זה, תובעים את זה. לא רק שם, בהרבה מקומות. בהרבה מקומות. הצמאון קיים. וזה דברים שלא, שהתורה כבר מדברת על זה, והנביאים מדברים על זה, ובעקבותיהם כל גדולי ישראל מדברים על זה, עוד יבואו ימים, לא רב ללחם, לא צמא למים, כאילו שמוע דבר השם. ואנחנו חלק בתהליך עצמו שנמצא כרגע. עכשיו עוד פעם, מי שהולך ומוצא את הרוויה הזאת במקומות אחרים, אבל קודם כל, הנחת היסוד היא שנפש האדם היא טובעת משהו, היא רוצה משהו, מחפש משהו שלא היה עד עכשיו. אז אם אדם בינתיים הולך לכל מיני שיטות רוחניות וזה מספק אותו, בסדר, מספק, לפחות התקדמנו משהו. זה לא כמו שהיה גדוד העבודה, צפון, טיפה, צפונה, שתסכים עכשיו, לא מתנו כלום, בונים. רב אלישע וישליצקי מספר שהוא היה בקיבוץ יבנה. בילדותו, לא, אבא שלו סיפר לו, הוא לא היה אז חי. כשהקימו את הקיבוץ, הגיעו מקיבוץ כפר מנחם, בקיבוץ השומר הצעיר, באזור צומת ראם, שם מי שמכיר. כל שבת היו מגיעים עם אוטובוס, עולים על גבעה ומסתכלים. הייתה להם תמיעה. איך יכול להיות שיש מצב שבו הדתיים עושים קיבוץ וזה גם קיים? וזה גם דתיים שלא נוסעים, לא עובדים בשבת. וזה היה בשבילהם אטרקציה, כי זה לא יכול להיות. עד כדי כך. למרות ש... לא, לא תגיד שקיבוץ הדתי הוא מחזיק בשיא הרוחניות של, של לימוד תורה וכו'. אבל זה היה בשבילהם תמיעה מאוד קשה. איך אפשר? איך אפשר? גם דתי וגם, וגם קיבוץ. הוא אמר, אבא שלו היה מספר, כל שבת הוא הגיע אוטובוס, מסתכלים על הפלא הטבע הזה, וחוזרים חזרה לראות את, את הספארי החדש שיש. כמו שיש. ואני יכול לספר לך הרבה סיפורים, אני רק צריך, יש לי 3 דקות לסיים. לא, אנחנו מסיימים ברבע, קבוע עכשיו ברבע ל-11. גבורת הצמצום. לדבר תמיד אפשר, אבל צריך לעצור. חוכמה היא לעצור ולא להתחיל. בהרבה מובנים. עכשיו, אני עונה לך שוב, כשאדם מוצא עצמו ויש, אנחנו מכניסים חפשים, והיום ברוך השם, ברוך השם מצד אחד, ולא ברוך השם מצד שני, הרבה, כל מקום פותחים משהו כזאת, ושיטה כזאת וכו', ואנשים הולכים, אבל המשותף לכולם זה נפש האדם טובעת, היא טובעת משהו, מה שלא היה בדורות הקודמים, ומה שלא חלמו אז אפילו בדורות הקודמים, אלא התעסקו אנו בנו רצה לבנות ולבנות בה. והבניין החומרי, ברוך השם, היה בהרבה מובנים, הקמנו בהרבה תחומים דברים נפלאים שיש הרבה מה לשפר, אבל יחסית, כלכלה טובה ועוד הרבה דברים אחרים, אבל בצד המכונה רוחני לא טיפלנו מספיק, וזה עבודנו, אבל עבודנו היא לא כלפיהם, היא, התביעה היא ממני, קודם כל, ממני עצמי, להרבות בעצמי צד רוחני, לימוד, עיון וכו', ובשאר האנשים שקיימים. זה כיוון הפער הדברים פחות יותר. קבל, קבל, לא קבל, לא קבל. מה עושים בדקה וחצי? לא, אפשר להתחיל פסקה ואי אפשר... כן. לא, לא צריך, אני לא מבזבז זמן, לא צריך לבזבז זמן. ראינו עוד פה, אני אגיד את זה רק בעל פה, בפסקה מיני בני אדם, אז זה הצו המקל, מבעלי המוסר, הוא שואל, למה אנחנו עם אלוקנו ואלוקי אבותינו? למה שני הצדדים האלה? אז הוא אומר שיש שני סוגי תפיסות אמוניות. יש אמונה אחת שנובעת מחקירה, ויש אמונה שנובעת מקבלה, ממסורת של אבות. והוא אומר, בכל אחד יש חיסרון ומעלה. זה שחקר, אז אצלו הוא... בואו נתחיל בשני. זה שקיבל במסורת אבות, האמונה שלו אצלו אמונה תמימה, שלמה, לא מעט או כלום, ומי שמכיר בפות בציבור הספרדי, שקמים בבוקר, תהילים, חוזר, חוק לישראל, הולכים, לא מעניין, כלום, גשם, רוח, הכל, הם הולכים, צדיקים, הלוואי עלינו, בהתמדה. לא מבינים, לא יודעים, לא, תשאל אותו שולי הקושייה, אין שאלות, אין קושיות, הם עושים את זה בצדקות גדולה מאוד. יש לזה מעלה, חיסרון שלה, שהיא לא יכולה לעבור לדור הבא. והרבה פעמים אנחנו רואים ההורים כאלה, שהילדים שלהם, בדיוק הפוך. החיסרון של הדרך השנייה, המעלה של הדרך השנייה, שהיא חקירה, חקרת, אתה יכול להעביר, אתה יכול להעביר, אבל החיסרון שלה, שאם יבוא מישהו אליך בחקירה יותר חריפה, ויוכח ההפך, אתה כבר תתבלבל. אז לכן אומר סבא מקלע, צריך לשלב את השניים. אותה אמונה תמימה, משולבת בחקירה, וזה השלמות. או שכמו שהרב קוק אומר, שמה ההבדל בין ילד קטן לזקן? אז הוא אומר, כמרחק של 2 נקודות, סמודות מאוד, אבל על הרכב של מעגל. שממש קבורות מאוד. אבל האדם המבוגר, יש לו כל ניסיון החיים ממה שהוא למד, והוא חוזר לאותה נקודה ילדותית, אבל מתוך ניסיון החיים והמחקר. טוב, חייבים לעצור, גבורת הצמצום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313. 02-646-1313.